בוקר טוב.
תראו מי איתי
כן,
פה.
כן, מה זאת אומרת? חיים שלי, אהובתי,
נלי.
מאמי.
לא, בסדר גמור, אני שומעת שאת כבר בצהריים של היום שלך.
תראי, אני פשוט, כשיש לי את הרגל הזה ברדיו, לא לפתוח בכזה, אלא כבר לפתוח
בכזה.
יש לי התנאה פבלובית.
שמה, שאת באמצע?
שאני באמצע היום.
בסדר,
גמור. ולכן בבוקר אני באנרגיה של צהריים.
טוב, אז
כמו שבודה תמיד אומר, את קמה כבר להתראיין. כבר קמה בבוקר
כאן. להתראיין, בדיוק, על מה קרה.
בדיוק.
מהרגע שפתחת עיניים, זה טוב מאוד. אז מה קרה מהרגע שפתחת עיניים הבוקר?
תשמעי, כבר אתמול התחלתי לקבל, ראיתי שאנשים כבר שינו את הפוסטים שלהם למי שברך, וזה הפך להיות בעצם הסימן לכניסה הקרקעית, נכון? ברגע שאנשים מעלים פוסט מי שברך אבותינו לחיילי צהל, זה כאילו משהו שהתחיל בצוק איתן, אני זוכרת, בעניין בעולמות הרשתות החברתיות. אני בעצם הבנתי שהכניסה הקרקעית ללבנון, איתה אנחנו בטיזינג כבר, בוא נגיד, מאז המבצע של הביפרים ובטח מאז
לא, מאז זה כבר איזה 70 שנה שהטיזינג הזה קורה.
נכון, אבל בוא נגיד שאחרי 11 חודשים שלא עשו, לא רוצה להגיד שלא שום דבר, כי כן הפגיזו ועשו דברים, אבל בעצם מאז הביפרים, שזה גם כן איזה אירוע כזה מתגלגל, ואז
אנחנו נדבר עוד מעט עם יואב זיתון שגם יעשה לנו סדר.
נכון, אז הבנתי שנכנסו ללבנון, ואז את שאת אמרתי, טוב, מה שלעשות, אני הכי פשוט, מה שיעשות? מה יש לי לעשות?
אני אומרים לי, נכנסים ללבנון, אני צריכה לכתוב, לעשות ארבעה קרעים בג'ינס, ולכתוב שיר של מתי כספי על ברך ימין, לא, זה מה שעושים. לא יודעת, זה מחזיר לתקופה הזאת, שהיית כזה, זה
לא יודעת, לבנון, לבנון זה גם, כיצ'ט, לבנון השנייה, זה כאילו, כאילו, לבנון,
תכף אנחנו נבין מה קורה שם, המלחמה הזאת משנה את פניה מדי
יום.
דקה, כן, זה עכשיו בעצם עדיין, אנחנו משהו אחר.
עדיין יש מלחמה בעזה, זאת אומרת, עדיין אנחנו מחזיקים שם, עדיין יש שם חיילים, עדיין החטופים לא חזרו, זה לא שהתחילה המלחמה, ואנחנו במין איזה ניתוק כזה מזה שיש עוד חזית, שלא הסתיימה.
איחוד זירות, זה המילה פה, איחוד זירות. איחוד זירות זה נשמע כמו משהו שמשחקים, זה נשמע כמו ביטוי ממשחק. נכון? מי כזה משחק, איך קוראים למשחקים?
מחשב?
בנים, כן.
משחקי, כן, גיימינג, וידאו גיימס?
כן, איחוד זירות, אני צריך איחוד זירות.
כמו שגללתי לי.
אמא, את יכולה לקנות לי משהו ב-17 שקל?
זה איחוד זירות.
באפליקציה?
כן.
אני צריך איחוד זירות ל... נו, איך קוראים לזה? המשחק שכל האימהות שונות ובצדק. פורטנייט, בדיוק.
כל האימהות שונות ובצדק. אז לנו לא משחקים פורטנייט.
סתם, אולי לא בצדק.
אני מרשה מיינקראפט.
אז מה זה, בונים דברים?
בונים.
בונים, בבנייה זה סבבה.
בבנייה אני לא מגבילה. אני לא מגבילה אני בבנייה. אני גם לא יודעת כמה יוכל לבנות בחקן. כן, אני לא... ילד.
טוב, טוב, רגע. נלי, אני רציתי רק להגיד לך שאנחנו השבוע עם שקים אלקטריק דיוטי פרי.
וואו.
את טסה לחול בקרוב?
כן.
אני יודעת שכן.
נכון, הזמנת אותך לבוא איתי.
נכון, אבל זה לא... לא, לא משנה. אבל נלי, את כן טסה לחול
כן
בקרוב.
אני כן טסה לחול.
אז שקים אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, הוא מציע מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. תפסיקי לשתות במיקרופון, אבל. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים לבית ולמטבח. בנוסף, בשקים אלקטריק דיוטי פרי, תוכלו למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 וללא מע"מ, שנמכרים בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באילת.
מטורף, אז היום אנחנו רוצים לחלק לכל אחד מכם, כל אחד.
יואו, אני רוצה את זה. כן, כל מי שמשמיעים את ההודעה שלו, אני מעוניינת בדבר שמחלקים היום.
מברשת לעיצוב שיער אר סטיילר?
כן,
אר סטיילר, 5,000 של פיליפס עם פיזור חום אחיד, 3 עוצמות חום שונות.
זה כאילו את מסתרקת וזה עושה לך פן תוך כדי.
די, שזה עושה כאילו תסרוקת כזה, פן כזה, כאילו מחליק שיער.
כאילו את, כל מיני, אני לא יודעת ספציפית הדגם הזה מה הוא עושה, אבל אני אכנס לבדוק. את יודעת מה עושים כדי לזכות?
מה, מה?
תקשיבי, אתם שולחים לנו הודעה קולית למספר 052-510-2222. ומספרים על מכשירי החשמל בבית שאתם לא מוכנים לוותר עליהם בכל מחיר.
מה למשל אצלך?
יש לך מכשיר שיש לך רגשות אליו קשים. כן. אני זה מפזר חום כמובן שאנחנו ביחסים.
כן, לא, אני הווייטמיקס, הווייטמיקס בלנדר.
אז הנה, כן. לכל אחד יש מכשיר.
לכל אחד.
אנשים פה סיפרו על הקשר שלהם עם המזרקה של החתולים. ועם כל מיני מכשירים.
חתול.
אם אתם רוצים להשתתף, שילחו עכשיו הודעה קולית ל-052-510-2222. עוד לפני הנסיעה לשדה התעופה, ניתן לשמור מוצרים עד $200 באתר של שקים אלקטריק דיוטי פרי, ללא כל התחייבות.
נכון,
את
נכון,
ההזמנה
נכון, נכון.
מציגים בקופה בטרמינל. באיזה טרמינל?
אחד או שלוש.
בדיוק, לא בשתיים. אנחנו מדגישים את זה פה.
אין, נכון.
ואוספים בחזור בעמדת שמירת הקניות, חפשו בגוגל שקם אלקטריק דיוטי פרי. בסדר גמור. אז קיצר...
התחילה עוד מלחמה?
התחילה עוד מלחמה, תכף אנחנו נעשה בסדר. אני מרגישה ש...
שאנחנו לא יודעים...
חלק מהמלחמה הזאת הוא מאוד על...
אגו?
השתנות מהירה. לא, בוודאי שאגו, ותכף אני גם רוצה להגיד לך משהו שאני ראיתי בטוויטר. מה שאני רוצה להגיד זה שגם כל הכותרות הם היום על נשיא איראן שחושף בבי-בי-סי, ברעיון ב-CNN, סליחה.
נכון.
בטורקיה. זה נשיא איראן לשעבר.
אחמדינג'אד.
הידוע.
הידוע.
אנחנו מכירים את אחמדינג'אד.
אנחנו מכירים, היה לו חיקוי בארץ הנהדרת, אחמדינג'אד, אחד הנשיאים, הוא ה...
מעניין אותי אם הוא היה נשיא טוב, את יודעת, כאילו במשהו, אם הוא היה מנהיג, אם זה כאילו, הוא היה בסוף קידם את ישראל או לא, כי כל המנהיגים הערבים הם עוברים פילטור מאוד רציני עד שהם מגיעים אלינו בידיעות, כן? מה שאוהבים נגיד לספר פה על מנהיגים, על צוררים, כשהם מתים או לפני שהם מתים, תמיד אוהבים לספר עליהם שהם הומואים באיזושהי דרך.
כן?
בוודאי. עכשיו, יש מושג כזה בסוציולוגיה, שלמדתי אותו רק לאחרונה, ואני לא יודעת עדיין זה, קוראים לו הכחשת האויב. הכחשת האויב אומר, זה לא אויב שלי, זה, הוא לא אדם.
כן. בסדר, זה גם מה שעשו דרך אגב ל... עשו את זה כמובן ליהודים בשואה, זאת אומרת שאתה עושה, לא, אין כניסה ליהודים ולכלבים.
לא, לא, ברור,
אתה בעצם הכחשת את הקיום האנושי של ה...
אבל כשאנחנו אומרים פה, על זה, אבל אין פרטנר, אבל אין, זה הכחשת האויב, הוא לא אויב שלי, זה אדם שרק רוצה להרוג ולרצוח, הוא לא אויב, אין בינינו איזה שוויון אויבי.
כן.
אז עכשיו יש את הדבר הזה על אחמדינג'אד, שהם הקימו... יחידה נגד המוסד, ומי שעמד בראשה, הוא היה ראש, הוא היה סוכן מוסד. והכותרות פה כל כך, כל כך מרוצות מהדבר הזה, שאני מרגישה שלא מספרים לי באמת מה קרה. רק מספרים לי, תראו איך עבדנו על הטיפשים האלה. רגע, נראה לי יש פה סיפור יותר מורכב. דקה, רגע, לא להיות כזה, אין על צהל, אין על צהל. אני לא יודעת מה קורה עם הזיכרון שלכם, אבל זוכרים מה היה לפני שנה? יש על צהל. ממש, לצערי יש. בואו נפסיק להתנהל, כאילו...
לא, גם את שאתה, היה לי... אני מבינה מאוד, כי כשבאמת נסראללה חוסל ביום שישי בערב, התחילו...
מסתבר בצהריים כבר, ואנחנו ידענו מזה בערב.
בערב, אז את שדעת, והצ'ייסרים באולפן וזה, ואני מבינה, ואנשים אומרים לי, סוף סוף יש לנו אפשרות לשמוח, וגם קראתי כזה בבוקר שבצעת בבית הספר דתיים, נתנו ממש חוזר למנכ״ל, שצריך כאילו לשמוח עם התלמידים על הדבר הזה. עכשיו, אני לא זוכרת את זה, אני כן זוכרת שכאילו חיסלו אנשים כשהייתי בתיכון וביסודי. זאת אומרת, מדיניות החיסולים הייתה קיימת, אני לא זוכרת שהיה איזה אירוע חגיגי סביב חיסול רנטיסי או סביב חיסול...
לא, אבל את זוכרת את...
אני זוכרת שסדאם חוסן מת. בדיוק. אבל אני לא זוכרת...
זוכרת את הפסל של סדאם שהם מורידים אותו את הראש...
בעיראק, בסדר, האנשים בעיראק...
עזבי, המיתוסים על 48 זה יוצאים ורוגדים... אז זה לא אותו דבר, הכרזת המציאות זה לא...
הכרזת המדינה, לא, אני אומרת שכאילו, יש איזה... עכשיו אני קוראת בידיעות אחרונות באמת הכותרות והכל כאילו זה באמת... בואו נהיה צנועים, בואו, אנחנו יודעים שכולם כזאת בעת האטרף, נכנסים ללבנון, אני אומרת, נכנסים, אנחנו תמיד יודעים איך זה מתחיל, אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה נגמר.
אני כל כך לא רוצה שזה ייגמר באיזה נקודת לופ שהיינו בה כבר.
כאילו את מדברת על ה-18 שנה של הישארות ברצועות הביטחון?
אני מדברת על התנהגות מוכרת כבר בלבנון, היינו שם הרבה יותר מפעם אחת. יש את לבנון הראשון, כאילו לבנון השנייה נקראת ככה, בגלל, זה מכיל בתוכו את לבנון השנייה, הראשונה.
כן.
והלופ הזה, לא יודעת, אני הולכת להגיד, זה כבר שעה להגיד דברים קשים. אני מרגישה שזה לא מח... אם נגיע לאותו לופ, זה דבר קצת מבזה לכל ה...
אני חושבת שכל מלחמה, את יודעת, יש את השיר של יורם גאון, אני מבטיח לך ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה, זאת אומרת...
חסרה לך מילה, אני לא זוכרת.
איזה? אני מבטיח לך... ילדה שלי, שזאת תהיה...
פה חסרה מילה.
לא.
לא? אוקיי.
המלחמה האחרונה, נכון?
זו הבטחה לא הגיונית.
זו הבטחה לא הגיונית, אבל תשמעי, באירופה... הבטחה מוזרה. כמה מלחמות היה להם במקומות אחרים בעולם? יש מלחמות, כאילו שהן לא קורות כל כמה שנים. זה דבר שהוא קיים בעולם.
אז אני רוצה להגיד לך, אולי זה מנחם במשהו, ש... כן. איימן נספדי.
כן, אוקיי.
שהוא נתן אתמול הצהרה משותפת שאני רואה אותה כרגע על העיתונות של ועדת השרים האסלאמית הערבית.
שמייצגים 67 מדינות.
57, אנחנו חברים בוועד, אני מצטטת לכם, אנחנו ערבים בוועד הערבי המוסלמי בסמכות של 57 מדינות ערביות ומוסלמיות, ואני יכול לומר לך בביטחון חד משמעי שכולנו מוכנים כרגע להבטיח את ביטחון ישראל בהקשר של סיום הכיבוש ואפשרות של ישראל להקמת מדינה פלסטינית. תשאל כל פקיד ישראלי מה התוכנית שלו לשלום, לא תקבל כלום. יש לנו תוכנית, אין לנו פרטנר לשלום בישראל, יש שותף לשלום בעולם הערבי, ובגלל זה הקהילה הבינלאומית צריכה לזוז. זה משפטים שאנחנו, או אמירות שאנחנו לא שומעים פה. אין פרטנר, זה דבר שאנחנו רגילים לשמוע בעברית. מה, זה המשפט של אהוד ברק, נכון? נכון. אז אולי יש עוד אנשים
שחושבים ככה. אבל תראי, אני עכשיו רוצה לשאול אותך להקשות עלייך. אני יכולה שנייה להקשות עלייך?
כן, תקשי.
אוקיי, haven't said that. הם, הבן אדם הזה, הוא לא בגבול, הוא לא נמצא בעזה, והוא לא בלבנון, והוא לא באיוש, ובאמת אנחנו, בואי לא נשכח, מה קרה פה לפני שנה, ואני גם ראיתי את התחקיר על ברי.
כל מה שמוך, לא, בוודאי.
אוקיי, אז אני מסתכלת על האנשים האלה, ואני אומרת, ועכשיו אני אמורה מה? זה לא אותם אנשים בחליפות שעומדים שם.
בסדר, תכף אנחנו נבחן אם אנחנו מקבלות את זה או לא. מבחינתי כל אמירה כזאת היא לפתוח את הראש לדבר חדש, ולפתוח גם את הפרדיגמה של איך אני רואה את המצב פה, ולשמוע שיש עוד קולות. הם משהו.
הם משהו.
טוב, אפשר קצת נפוטיזם, תגידי? כי כן. בכל זאת 7:16 דקות
נכון,
על הבוקר.
נכון, נכון.
אז זה לא מזמן, יצאה העונה הערבית של הסדרה, החיות המוצלחות שלי.
כן.
והיא הייתה בהודו.
נכון.
והיא אחלה נכון. עונה. במיוחד זה? יש שם שחקנית אחת שבאמת, את אומרת, תגידי, איך זה ייתכן?
מה זה ייתכן?
את נגד צלולית? איך
זה
יכול להיות?
ואישה נגד צלולית, אישה שעמדה מול הצלולית.
איך זה
ייתכן?
וזה.
חברים,
ויש פסקול הסדרה הזאת, שאלמה גובה מדהימה, עשתה אותו, ואתמול הוא יצא.
ואתמול יצא בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות.
אז הנה, שיר שבסדרה עצמה רואים בו מישהי שנראית פגז.
וואי, מי זאת?
את. תוכנית הבוקר. תוכנית הבוקר, אני פה עם נלי תגר, גורי נסע לאפריקה.
כן, מה, עם הבנות? עם המשפחה?
עם כולם, בוודאי.
כאילו לא לעבוד, אני לא רגילה שנוסע לא לעבוד.
נכון.
הוא לא הולך להופיע שם לחיות?
אז זה, הולך לאכול אותו אריה, זה ממש דבר ברור.
כן, מה, יש בת מצווה למישהו?
הוא הולך לחזור עם חצי פרצוף. לא.
סתם.
הבן אדם רוצה לראות סמור. לא הבנתי את הקטע.
לא, אני יכולה להבין שזה מרגש לנסוע.
ואת גם רוצה לנסוע, אבל אני מרגישה שכולם קצת רוצים לנסוע כי אנחנו לא רוצים להיות פה בשבעה באוקטובר, לי יש גם עניינים עם יום כיפור, אני גם לא רוצה להיות פה ביום כיפור.
אני לא אהיה פה ביום כיפור, אני לא רוצה להיות פה ביום כיפור.
אני לא מבינה למה אני פה ביום כיפור, אבל בסדר, כי ככה יצא. בכל מקרה, אני מרגישה שאף אחד לא רוצה להיות כאן בשבעה באוקטובר. אנחנו לא רוצים לבוא לטקס. ואולי אנחנו גם צריכים להתרגל למחשבה שעברה שנה, אנחנו יכולים לעמוד מול זה. בואו נתחיל להקל את הטראומה. אני מרגישה שאנחנו מבקשים לברוח מלהקל את זה, כי קשה לנו להתמודד עם הדבר הזה, אבל אני חושבת שזה כן החלק המחלים. אני מנסה להגיד לעצמי, כי התקמצנתי על כרטיסים לחול, כן.
את מנסה להגיד לעצמך, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כשחווים טראומה, עוד יותר, בוא נגיד, בטח שזה טראומה לאומית, אבל גם כשעוברים טראומה פרטית, סתם, אני מספרת לך מהעולם שלי, נגיד, כשאבא שלי נפטר, אז אני זוכרת
ש... בת כמה היית?
הייתי בת 18. אז אני זוכרת ש... כל הזמן היה לי בראש, כאילו בדיוק מלאו לי, 18, כאילו, שאני רוצה להתגבר כבר. זאת אומרת, הרצון, תוך כדי אפילו השבעה, היה כאילו להראות שאני בסדר, ושאני התגברתי, ובכלל לא להקל...
בפאזה הבאה, כאילו.
כן, שכאילו, רציתי שכזה ישאלו אותי איך, ואני אגיד, וואלה, אני ממש אחלה. זאת אומרת, נורא רציתי שזאת תהיה התשובה שלי, וממש כמובן תרגלתי אותה, וגם, כאילו גם... לשבת שבעה בגיל כזה צעיר, שכזה שאת באים מורים, סיטואציות כזה מאוד מוזרות, עם מורות כן. לחשבון, ואנשים מהבית ספר.
שצריכה לעשות איתם עכשיו שיחה על משהו.
שדעת, שיחה על משהו, ואנחנו חושבים בחדר שלי, וכזה אני זוכרת שכזה, לא ידעתי מה לעשות איתם, הרגשתי כבר את הצורך to entertain, אז ישבתי כזה בחדר, והם היו אותי, ולא ידעתי מה להגיד, אז אמרתי כזה, אתם רוצים לראות את הבגדים שלי? כי לא ידעתי מה לעשות עם עצמם.
נשמע כאילו את הטרדת אותם.
כן. נורא רציתי להתגבר. ובאיזשהו מקום, גם אנחנו, גם אני חושבת
שכל... שלי, רוצים לראות את הבגדים שלי. זאת הצעה משונה. מה, את תשימי אותם עכשיו על המיטה?
לא, כי אז קטע, את ביודבט, אז את אומרת, יש קטע עם בגדים. כאילו, תשעת, יש חולצות, יש כאילו ג'ינסים, יש...
אני מכירה סוגי בגדים.
מכירה סוגי בגדים.
כן, כן.
אז, ואני חושבת שגם אנחנו בתוך הדבר הזה של... כאילו אנחנו רוצים, אמרת, כתבתי כזה פוסט בפייסבוק, ואני שמור לי, נלי, מותר גם לשמוח, רגע, שנייה, לא צריך כל שנייה לחשוב על החטופים, ואני כזה, כן, כן צריך כל שנייה לחשוב על החטופים. כאילו, אני מבינה שאנשים רוצים להחזיר את הגאווה שלנו, הלאומית שעבדה לנו בשביעי באוקטובר, בשבעה באוקטובר, שאתה תשתסר את זה.
גאווה לאומית זה לא כלום, כן? גאווה לאומית זה גם אומר, שלום, אני רוצה, אני, יש פה איזושהי יכולת ארגון.
כן.
גאווה לאומית זה גם ההפך מהשבעה באוקטובר, דני קושמרו מדבר עם מישהי בממד והיא לוחשת שהמחבלים פה.
נכון.
ואין לו מה להגיד לה. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע לפתור את זה ואף אחד לא בדרך. התחושה ששמטו אותנו ושאין סדר כמו שאנחנו מכירים אותו, זה טוב לי גם להרגיש שהסדר הזה חוזר. כשאחמדינג'אד, שאגב, אני לא מבינה למה הוא עשה את הרעיון הזה, ואולי כדאי שנתהה מדוע הוא סיפר את זה ב-CNN? הוא נגד איראן עכשיו? מה זה?
לא יודעת.
למה רק יוצאת הכותרת הזאת, הגענו לאיראן, הגענו לאיראן, בלי להסביר לי את ההיגיון שלה? כאילו כל פעם שאומרים לי משהו כזה שמעלה לי את המורל הלאומי ואת הסדר, אז אין לי שאלות יותר? לא, יש לי. מבינה?
כן.
אבל הסדר הטוב, אני כן רוצה לחזור להאמין בסדר הטוב של ישראל.
זה לא כזה דבר טוב, שיש את הסרט הזה של הנובה שהיה ב-YES, שרואים אותם שהכל מצולם מהרשתות החברתיות, שמתחיל, רק מתחיל וזה, והירוטים והירוטים, ואז כזה הוא מחבק אותה והיא אומרת לו, אני מפחדת, אז מה לה, מה יש לך לפחד? יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם. כאילו כך הוא אומר לה, בסרט, ממש בתחילת הסרט, וזה עוד יותר מן רמז מטרים לאימה ולפחד, שהדברים שאנחנו רואים עכשיו, הביפרים וזה, והלבנון, הם כאילו אנטיתזה לחוסר אונים, למחבלים שפשוט הולכים ומסתובבים שם בבארי ויורים בכל הבא ליד.
זה לא אזור לגור בו בחוסר אונים. לקחו לנו את הפריבילגיה הזאת של חוסר אונים, זה לא תנאי האזור, את מבינה?
כן.
פה צריך אונים, כל הזמן צריך אונים.
צריך און.
און מסוג מאוד ספציפי,
נכון, כן. נכון, ומה שאני רוצה להגיד לך, שבמקום הזה של כאילו, הרצון הזה להתגבר והרצון הזה להגיד, הנה, התחיל כפרל הרבור, למרות שדעתי מה שקרה בשביל יותר גרוע מפרל הרבור, אני שומעת שבו אולפיים כל מיני משווים
בפרל. אני לא יודעת אם יש את ההשוואה.
יש, 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 בכל הניר דבורי וזה.
כן.
יש את ההשוואה לפרל הרבור, שבפרל הרבור באמת זה היה קטסטרופלי, ונהרגו כמעט 3,000 חיילים, אבל הם היו חיילים, ולא אזרחים, ולא תינוקות, ולא נחטפו.
כן.
ובאמת זה סוג של השפלה שיפן עשתה לארצות הברית, וכעבור 3 שנים, התהפך הזה, ובאמת המלחמה הוכרעה, וארצות הברית בעצם סיימה כמעצמה הגדולה והחזקה בעולם. אז אני מבינה את הרצון להפוך את הפור מבאמת ההשפלה של השביעה באוקטובר למעצמה של המזרח התיכון. אבל אנחנו לא נלחמים במדינות רגילות, אנחנו נלחמים הרי בארגוני גרילה, שזה גם ארצות הברית הגדולה והחזקה, רדפה אחרי בן לדן 10 שנים, ורדפה באפגניסטן, ורדפה בעיראק, וזה לא דבר שהוא, המלחמות הן לא באותה רמה של דיכוטומיה כזאת, שזה כמו פעם. כאילו, החוקים הם השתנו. הם יכולים שלא יהיה להם שום ארגון, ושהם באמת יתמוטטו, ושלבנון תתמוטט לחלוטין, ועדיין הם יצליחו להטריף לנו פה את החיים, הם לראות עלינו טיל פעם ביום. מבינה מה אני מתכוונת?
כן. האם שכל אקט פה הוא יותר סימבולי מזה, מה זה להטריף לנו את החיים? זה גם לא,
זה להטיש אותנו.
זה לא רק מלחמות התשה, 7 באוקטובר גם לא עשה רק התשה.
לא, לא, לא. אני מדברת על עכשיו על לבנון, על הדבר הזה שאוקיי, אנחנו מחסלים את חמאס, אי אפשר לחסל את חמאס, חמאס זה רעיון, הרי אנחנו עדיין נמצאים במלחמה גם בעזה, תוך כדי שאנחנו מדברים על המלחמה ללבנון, המלחמה שם בעצם לא הוכרז על הסיום שלה, למרות שאנחנו לא שומעים עליה שום דבר, איפה ציר פילדלפי, איפה כאילו, איפה כל המילים הגדולות האלה, הם נעלמו מהעיתונים.
לעכשיו, זה עכשיו אנחנו לא, עכשיו לא חשוב ציר פילדלפי. אבל כן, אנחנו כן שומעים כן על המלחמה, אנחנו כן שומעים שהייתה תוכנית לחסל את סינואר ונתניהו מנע אותה.
כן.
היא לא סוכלה, נתניהו מנע אותה מחשש לחיי החטופים. גם אנחנו מסדרים מחדש את ההגדרות שלנו תוך כדי המלחמה הנוכחית.
כן.
טוב, תכף אנחנו נעשה בסדר, ויואב זייטון יסביר לנו, וגם יספר לנו מה התוכנית לראש השנה
כן.
במלחמה הזאת. Mm-hmm. בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה מגוון מוצרי אלקטרוניקה וחשמל במחירים ללא מע"מ. שומרים באתר, אוספים וטסים.
אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, טסים לחול בקרוב. כן, נלי טסה.
נכון.
שקם אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, ומציעה מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים לבית ולמטבח. בנוסף, בשקם אלקטריק דיוטי פרי תוכלו למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 וללא מע"מ, שנמכרים בחלקם בפער של עד
50% מהמחיר באלת, שזה ממש מדהים, וביקשנו מכם בתחילת השעה לשלוח לנו הודעות קוליות ולשתף אותנו במכשירי החשמל שאתם לא יכולים ולא מוכנים להיפטר מהם בכל מחיר. בוא נשמע.
מה ליאור שלך לנו?
כן.
בוקר טוב, שמי ליאור.
שלום.
ולי יש מערכת יחסים שלמה עם הרומבה שלי.
רומבה!
קיבלתי אותו חודש אחרי לידת ביתי הבכורה.
ומי יותר חשובה?
ומאז הוא עוזר לי יום יום. נולדו עוד 2 בנים.
טעות.
ויש כלב בבית.
אוי, נו, באמת.
והוא מציל אותי מכל הטינופת שהם מייצרים.
וואו.
לימים הם גדלו והפכו אותו גם לחבר שלהם.
מה?
ורחבו עליו. וניסו לשבור אותו, ואני הגנתי עליו, הגנתי עליו מכל משמר.
וואלה, הכבוד
ליאור. אפילו בשריפת חורש שפרצה ליד היישוב שלנו ואימה על הבתים, נסעתי מהר מהעבודה כדי להציל אותו.
הצלת רומבה?
וגם עוד כמה.
לא, מאמי, יש אנשים ש...
אלבומים מהבית, אבל הוא היה איתי יומיים באוטו, הגנתי עליו.
לא, אני לא מאמינה לסיפור הזה.
לפני חודש,
המטען
שלו כבר עשה בעיות, והוא לא הצליח להתאים
אותו. 40 שנה.
כן, זה קירבי לא מחזיק מעמד ככה.
לתקן עולה 400 שקל, חדש 600, וזה קצת קשה לי כרגע. שלחתי אותו לחשמלאי והוא שם, ואני מחכה לו, מחכה...
מחוץ לחדר הניתוח, מאמי, איפה עשתה את זה? בעשותה?
אם יש אפשרות לתיקון. ואני עובדת עצות, זקוקה לו בחיי.
לא, זה סיפור, עזבי.
זה סיפור נוגע, קוראים לזה אינר סטייט בבית ספר למשחק.
מדהים.
כן, וואו.
סיפור נהדר, קודם כל הוא יותר חשוב מהילדים, אני תיארת אותו והצלת אותו וחילצת אותו.
מה זה? חילצת אותו.
בדיוק.
חילצת אותו.
אז קודם כל, את מקבלת מאיתנו מברשת לעיצוב שיער אייר סטיילר 5000 של פיליפס עם פיזור חום אחיד ושלוש עטמות חום שונות. ואני מקווה שתקשרי אליו גם, אבל לא עד כדי כך.
נכון.
זה מגיע עם חמישה ויזרים
לעיצוב. אין צורך, זה לא...
בסוף הדבינה זה רק שוטפים את הרצפה, או כמו שאני אוהבת להגיד פה לגורי, ליאור, הנפש, היא תישאר מתונפת, לא משנה כמה היא ענקית.
נכון, 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 נכון. אז אם גם אתם רוצים לשתף אותנו, שלחו עכשיו הודעה קולית ל-052-510-22.
זה לשבוע הבא כבר.
זה לשבוע הבא?
כן, אבל זה לא...
להיום, להיום, לשעה הבאה.
יאללה, לא, בסדר, להיום.
052-510-22-22, וספרו על מכשיר החשמל בבית, שאתם לא מוכנים לוותר עליו בכל מחיר. עוד לפני הנסיעה לשדה התעופה, ניתן לשמור מוצרים עד $200 באתר של שקם אלקטריק, דיוטי פרי, ללא כל התחייבות, את ההזמנה מציגים בקופה, בטרמינל 1 או טרמינל 3, ואוספים בחזור מעמדת שמירת הקניות. חפשו בגוגל שקם אלקטריק דיוטי פרי.
תכף אנחנו חוזרים גם עם יואב זיתון, וגם לדבר קצת על מה שקורה בהוליווד, כי זה גם מלחמה משמעותית.
אוקיי, כן, כן.
תכף.
תוכנית הבוקר.
7:40, חזרנו, ואנחנו רוצות להגיד בוקר טוב ליואב זיתון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט.
יואב, מה שלומך? בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
טוב, לאן, לקראת מה אנחנו הולכים? איך הולך להיראות ראש השנה? יש הערכה כללית, כמה זמן הכניסה הקרקעית המוגבלת, כן? תמיד מוסיפים איזה מילה שהיא אמורה לשדר לי משהו על התוכנית.
כן.
אז מה זה אומר?
מחוכמת ומוגבלת.
מוגבלת, מתוחמת, ממוקדת, ממוספרת, איך שתוסיפו כל תיאור כזה, זה מאוד מאוד מזכיר אם אתם זוכרות.
40 קילומטר וחזרנו.
את ה... לא, זה מזכיר את רפיח, שארצות הברית מאוד התנגדה והכל נדחה והתעכב, ובסוף בכל הודעה של דובר צהל, אחרי שהכוחות נלחמו ברפיח, אמרו, זה מוגבל, זה מתוחם.
אז זה באנגלית, אז המילה מוגבל היא באנגלית.
עכשיו הבנתי, כן, כן.
לא, לא, זה מוגבל בעברית, אבל מבינים את זה באנגלית. אז למה אנחנו כן צריכים להיערך, לפחות בראש?
לכך שזו פעולה שתימשך מספר שבועות, לא מספר ימים, לכל הפחות מספר שבועות. לפי ההודעות של צהן, עדיין אין לכך התייחסות רשמית, אבל זה כן יהיה משהו שהוא יהיה במרחב הגבול, כלומר בטווחים של 5-10, אולי קצת יותר קילומטרים.
כאילו זה 25 קילומטר רק נגיד עד נהר הליטני, שהוא כאילו הגבול הטבעי.
10 קילומטר, לא?
לא, 25 אלפים שאני ראיתי בטיק טוק, אבל אני טועה.
תלוי מאיפה סופרים את 25 קילומטרים האלה מהליטנים. מהגליל המערבי זה פחות או יותר 20-25 קילומטרים. מאזור מטול האצבע גליל זה פחות. אבל המטרה במבצע הזה היא לנקות את הנוכחות של חיזבאללה מהאזורים שקרובים לגבול, כדי לשכנע או לגרום באמת לתושבים הלכה למעשה.
לחזור לבתים שלהם.
ביטחון, בדיוק. ביטחון לחזור לבתים שלהם. את זה אי אפשר לעשות עם רצף של חיסולים. מוצלחים ככל שיהיו, גם של צמרת חיזבאללה, או נתונים על...
לא, אנחנו רואים את זה שקרה בדרום, זאת אומרת, בכניסה הקרקעית, והנה, תושבי הדרום, עדיין לא כולם.
אבל זו לא אותה סיטואציה, מה שקורה בדרום ומה שקורה בצפון. אז זאת אומרת שהמטרה הרשמית של צהל היא לדחוק בתוך מספר שבועות את חיזבאללה, מה שנקרא לליטני, אבל לא חייבים את זה, פשוט להרחיק אותם איפה שהם נמצאים עכשיו, וכשאתה אומר לחסל או לנקות, הכוונה חיסול משגרים ולמצוא איפה האנשים האלה נמצאים ולחסל אותם, ממש ככה?
כן, והמצב של צהל או של ישראל הוא הרבה יותר טוב, והוא שונה לגמרי ממה שהיה בנובמבר או באוקטובר או בתחילת המלחמה, כי בחודשים הארוכים האלה כל יום צהל תקף מאות מטרות כאלה במרחב הגבול, גרה, הוריד המון יכולות של חיזבאללה, גם פעילים, גם תשתיות, גם את כל מה שהם הכינו לחיילי צהל, אם היה תמרון אז בזמנו לפני 10 או 11 חודשים, ולכן הכניסה הזו היא יותר בעמדה נוחה, אם אפשר לקרוא לזה כך, לכוחות צהל. גם פעילי רדואן כבר נדחקו ברובם אל מעבר לליטני לאורך השנה האחרונה. כן, יש נוכחות של פעילי חיזבאללה במרחבים האלה של אזור הגבול או תשתיות.
זה נשמע כאילו אנחנו יודעים בדיוק איפה כל אחד ואחד נמצא.
גם מתחת לקרקע, נכון?
זה נכון? אנחנו יודעים איפה האנשים האלה נמצאים ברמה הזאת? זאת אומרת, העובדה היא שבמהלך 20 שנה חיזבאללה, הם הלכו אחרי הליטני, ואז 20 שנה הם הגיעו. בהתחלה הבנתי שזה בהתחלה מחופשים, ואחר כך לא מחופשים. זאת אומרת, אנחנו באמת יודעים איפה האנשים האלה נמצאים ברמה הזאת?
המודיעין על חיזבאללה הוא לאין שהוא הרבה יותר טוב, חזק ומשמעותי מאשר על חמאס.
למה? כי זה מה שהשקיעו בו בשנים האחרונות?
כן, כי חיזבאללה היה תמיד האויב מספר אחד בכל תוכניות המלחמה של צה"ל, התייחסו אליו כאויב מספר אחד ולכן הושקעו בו, ובהכנות למלחמה איתו כל המשאבים או מרבית המשאבים, גם המודיעינים, גם המבצעים, גם בתרגילים ובאימונים של צה"ל, זה תמיד היה למתאר לבנון, ולא בכדי אנחנו רואים את כל ההישגים המזהירים של חיל האוויר בשבועיים האחרונים, ואת חוסר היכולת של חיזבאללה. תראי, אנחנו כבר שבועיים עמוק עמוק מקצחים את חיזבאללה, הורגים את המנהיגים שלו, הוגים בעומק לבנון, מפוצצים בביפרים, מאות מפקדים בדרכי ביניים, מעברים אותם, וכל זה חיזבאללה יורה טיל אחד בודד על תל אביב, שגם הוא נכשל. טיל אחד בודד.
בסדר, אבל הוא יורה המון המון טילים על חיפה, ועל טבעון ועל טבריה, ועל...
וגם במשך שנה. תשמע, חיזבאללה בלי להכניס חייל אחד לישראל, כבש חבל ארץ כאן.
כן.
הוא פשוט פינה חבל ארץ בלי לקום מהכיסא. כלומר, אני לא יודעת איך משגרים טיל, אבל אם אפשר לעשות זה מכיסא.
עד משמעית, ויש לחיזבאללה עוד הרבה יכולות, וכל האמירות האלה של פוליטיקאים, שחיסלנו את כל היכולת הרקטית של חיזבאללה, רחוקות מאוד מהמציאות. אני יודע שהמספרים הם אפילו לא 50%, עדיין יש לו עשרות אלפי רקטות, וגם כמה מאות טילים מדויקים, גם כטב"מים, שהוא יכול להשתמש בהם. הבעיה או היתרון של צה"ל, שהוא פעל לפי תוכנית מסודרת עם היגיון כל יום להוריד לו מערך אחר, קודם כל את הפיקוד והשליטה, יכולות להשתמש בכל הארסנל הגדול הזה, ועדיין בשטח עצמו, לחימה קרקעית יכולה להיות סיפור אחר לגמרי.
ברור, מה גם שיש לנו טראומה, יואב, לבנון, כן. המילה לבנון עושה לכל ישראלי בהקשר של צה"ל.
בדיוק, קל להיכנס, הרבה יותר קשה לצאת מלבנון, והשאלה באמת תהיה מה יהיה היום שאחרי.
אבל אין לנו תיום האחרי בעזה, הרי אתה יודע, אנחנו בלבנון לבנון, אבל עדיין יש חיילים שנמצאים בעזה.
רגע, אז זהו, אתם מדברים על היום שאחרי, אנחנו גם הבוקר דיברנו על זה פה, אנחנו שומעים אתמול את שר החוץ הירדני, מדבר, אתה יודע על מה אני מדברת כמובן, שהוא מדבר על זה שהוא חלק מהחזית הערבית,
העממית,
57 מדינות, והוא מוכן להתחייב, ומוכנים להתחייב לביטחון ישראל, קיומה של ישראל, ושלום, כשבצד השני יש סיום הכיבוש וכן הלאה. אז זה נשמע שיש תוכנית ליום הבא, לאו דווקא פה, אבל באזור כן מסתמנות תוכניות.
בדיוק, ככל שיחלישו את הציר השיעי והורדת נסראללה לבד, זה כבר מכה קשה לציר השיעי, כי הוא היה שחקן מרכזי מאוד בציר השיעי, בהגמוניה השיעית באזור, כך יגדל כוחה של העדה הסונית או של המדינות, השלטון הסוני באזור, וכך יהיה יותר סיכוי למהלך אזורי הרבה הרבה יותר גדול, שכולל שלום או הסדר נורמליזציה קודם כל עם סעודיה כמרכזית בשלטון הסוני באזור, ולכן הולכים למהלך הזה עם איזשהו סיכוי קטן לתקווה, שהוא לא רק החליש את הציר השיעי שמובל על ידי איראן, אלא יחזק את הסונים באזור, את המתונים, ויאפשר אולי מציאות הרבה יותר בריאה, טובה ושפויה לכולנו. אנחנו כמובן עוד רחוקים מזה, וקודם כל באמת צריך לחשב את היום של אחרי בזירה הזו הלבנונית, כי בצהל אומרים חד משמעית, כל הסכם שיהיה של הפסקת אש, וכמובן שבסוף זה ייגמר.
כן, כל מלחמה נגמרת בנייר.
צהל יהיה חייב לאכוף, ישראל תהיה חייבת לאכוף. לא יכול להיות מקרה יותר של רפיסות כמו שהיה לנו עם פרשת האוהל. אתם זוכרים את האוהל של חיזבאללה?
בוודאי, כן, מדובר על האוהל. האוהל הזה לא הגיע משום מקום, הוא הלך והתקרב.
בדיוק, חודשים ארוכים, ישראל נפססה, בחרה בפיור.
אבל יואב, אתה אומר רפיסות, רגע, אני רוצה שאלה אחרת. יכול להיות שזה, שהם הלכו והתקרבו והתקרבו לגבול, ובסוף זה היה אוהל, זה גם אפשר לישראל, טיפה לא לכבד את ההסכם. הנה, הם לא מכבדים את ההסכם, אז גם לי מותר לצלם פה דברים. סליחה, אתם התחלתם, אז מותר לי קצת לטוס. אז יכול להיות שישראל גם הפיקה תועלת ממשית מהפרות האלה.
כן, אבל בסופו של דבר על, על הקרקע ובנייה של למעלה מ-30 מוצבים ברצועת ביטחון, שהיא רצועת טרור של חיזבאללה, מול הבתים של קירת שמונה, מול הבתים של מטולה, מול הבתים של שלומי בגזרה המערבית, את כל זה עשה חיזבאללה. אנחנו זוכרים את הסרטון הכמעט טראומטי שלו כמה חודשים לפני אוקטובר, שאת רואה ממש לוחמים, מחבלים של חיזבאללה מזובדים, מפטרלים על גדר המערכת, מצולמים על ידי חיילי צה"ל שנוסעים שם בהמר. זה הרבה יותר גרוע מהחזרה שלו לדרום לבנון בין 2000-2006, כי הוא ממש הקים שם סדרה של מוצבים, תשתיות, מנהרות בדרום לבנון, הפרה הרבה הרבה יותר מבוטה, שישראל גם ממנה לאורך שנים העלים העין, העצים העין, לא יזמה, לא תקפה, ולכן אומרים כלקח מרכזי, ליום שאחרי, לא רק על התימור, לא צריך להסתכל רק עכשיו מה אוגדה 98, אוגדה 36, תעשה בימים הקרובים בדרום לבנון ותילחם בכפרים שם, אלא ביום שאחרי, כל הפרה כזו, ישראל מיד חייבת לתקוף, בין אם מהאוויר, בין אם מהקרקע, לא לאפשר את מה שהיה כאן, לא רק במובן של חיזבאללה, אלא גם בראי השבעה באוקטובר,
כפי שהיה... וגם, אני חושבת שגם, אם יהיה נייר בסוף, ישראל חייבת לחזק את הנייר. לא רק מה לעשות כשיש הפרה, אלא גם איך עוד יותר לנעוץ את הנייר אחרי שיש נייר.
מה זאת אומרת? פעולות... מה זאת אומרת לנעוץ את הנייר שיש
כמו
נייר?
כמו שאם אני ואת נעשה הסכם, כן. ואנחנו נעשה הסכם שידבר על העבודה המשותפת שלנו, אבל מדי יום שלישי אני אביא לך הוגיה כשאני באה בבוקר, זה יחזק את ההסכם. זה, אני לא יודעת אם זה עובד עם הוגיות, אבל
לא משהו
מוגיות, גם אבל... יעבוד שם. זו דעתי, לא רק לעסוק במה קורה כשיש הפרה, אלא גם לעסוק באיך לחזק את ההסכם. אפשר לנסות את זה, עוד לא עשינו. את זה עוד לא עשינו.
את צודקת מאוד, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, וברשותך אם זה בסדר, אוקיי, מה האחריות עכשיו של ממשלת לבנון וכל העניין הזה, האם לבנון, אתה יודע, בניגוד לחמאס, לבנון היא כן מדינה ריבונית, יש את כל הקולות האלה שאומרים, אנחנו צריכים להתייחס ללבנון, זה מה שזה קורה בשטח שלה, זה בשטח שלה, ולא להפריד בין, לבנון לעימות עם חיזבאללה.
אז שם, ככל שחיזבאללה יוחלש, והוא כבר הוחלש עם כל התקיפה של הבכירים שלו, כך יגדל כוחם של היריבים שלו בלבנון, בגלל הדתיות השונה שם, שמתבטאת כמובן גם בהרכבים הפוליטיים בפרלמנט שם, אבל זה מעליהם. במובן הזה של חיזבאללה ללבנון, סליחה, יש את הפטרונית האירופי שלה, והיא צרפת, וככל שיהיה לחץ אמריקאי על צרפת, וגם לחץ אמריקאי על לבנון, באכיפת אותו הסכם שיסיים את מה שעכשיו מתחיל בלחימה הזו בדרום לבנון, כך יהיה אפשר באמת להבטיח שנים של שקט קדימה. ככל שהמעורבות של צרפת היא תהיה יותר במעשים, בסנקציות, בלחצים, ולא רק באמירות וגינויים שיוצאים מפריז נגד ישראל, נגד תמרון, נגד, כן. בדרישה להפסקת אש, כך זה באמת יבטיח נוכחות של צבא לבנון ולא של חיזבאללה בדרום לבנון. ראינו רק אתמול בלילה, כבר לפני חצות, את הפריחה של הנגמשים של צבא לבנון צפונה, נטשו את העמדות שלהם, ברחו לטווח של 5-10 קילומטרים, זה לא באמת צבא. יש הזדמנות באמת לשנות, זה דורש את המעורבות של צרפת, את הכיבוי, את הערבויות של אירופה, של ארצות הברית. השאלה באמת כמה ישראל תצליח לגייס אותם במישור המדיני. ראינו שאם עזה יודעים לשלוח חיילים להילחם פנימה בחמאס, להרג, להיפגע, אבל הדרג המדיני לא חושב בכלל, מפחד להתעסק עם היום שאחרי, עם פתרונות מדיניים. נקווה מאוד לטובת כולנו שזה לא יהיה המצב בלבנון.
הלוואי, הלוואי,
נקווה
הלוואי.
נקווה אמן יואב זיתון.
הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, וויינט, שנה טובה, ושיעשו את זה, שזה יסתיים מהר, אה?
אמן.
ובהצלחה.
כן, לכולנו.
כן.
ביי להתראות.
תודה רבה. אורי אלפי. גלית חוגי. אני לא מבינה, אין לי פתיח?
לא, זה נורא והיום.
אני, אין לי פה פתיח?
הציבור. זאת נלי תגר איתי היום.
כמובן, דוגור בטנזניה.
בדרכו, אני חושבת, ועכשיו 8:05. מייק נולר על הסאונד, יאר גולדברשט, על ההפקה, דודי כהן הוא העורך שלנו. ועכשיו אנחנו רוצות להגיד בוקר טוב לניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית, תכף הוא יהיה על הקו.
נכון, נכון.
ואנחנו נשאל אותו קצת שאלות. הייתי צריכה לעשות ככה לפי הסדר.
קודם אנחנו צריכים להזניק. נכון?
בסדר, אז אנחנו נזניק.
אני אגיד לך שאנחנו עם שקל מאלקטריק השבוע, דיוטי פרי, טסים לחול בקרוב, אני למשל, כן. שקל מאלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3 ומציע מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבי אבק, מוצרים לבית ולמטבח, ובנוסף בשקל מאלקטריק דיוטי פרי תוכלו למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-200 דולר וללא מע"מ, שנמכרים בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באילת. והיום אנחנו רוצים לחלק לכל אחד מכם, כל מי שעולה, מקודם ליאור זכתה מברשת לעיצוב השיער אייר סטיילר, זה כמו פרי סטיילר אבל אייר סטיילר, בדיוק, 5000 של פיליפס עם פיזור חום אחיד, 3 עצמות חום שונות, נכון. מה עושים כדי לזכות חוגי? את רוצה לספר או שאני אספר?
אתם צריכים לשלוח לנו הודעה קולית למספר 052-510-2222 ולספר לנו על מכשיר החשמל בבית שאתם לא מוכנים לוותר עליו בכל מחיר, יש לכם קשר אישי איתו,
נכון,
רוצים להשתתף, שילחו עכשיו הודעה קולית ל-052-510-2222. עוד לפני הנסיעה לשדה התעופה ניתן לשמור מוצרים עד 200 דולר באתר של שקים אלקטריק דיוטי פרי ללא כל התחייבות, ואת ההזמנה מציגים בקופה בטרמינל 1 או 3, אוספים בחזור בעמדת תמירת הקניות, חפשו בגוגל שקים אלקטריק דיוטי פרי. ועכשיו
עכשיו
להגיד בוקר טוב לניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. בוקר טוב ניר.
בוקר טוב, שנה טובה.
שנה טובה, כן.
בדיוק בעניין הזה התכנסנו.
בדיוק בעניין של ראש השנה. קודם כל, תספר לנו קצת על בינה, מה זה בינה?
כן, אז בינה היא הבית של היהדות הישראלית.
שזה אומר?
תראו, פעם היה נהוג לחלק...
בתור חילונית, כשאומרים לי יהדות ישראלית, הכוונה, בואי, תשמעי, רק רוצים לדבר איתך. ככה אני שומעת באוזניי החשדניות.
חמודה, זה לא יחף שום דבר, תבואי, רק זה יהדות ישראלית, זה לא שום דבר שאת לא מכירה.
תסביר.
אז הנה, אז בדיוק אתם הקהל יעד שלנו. כי תראו, פעם היה נהוג לחלק את הציבור בצורה נורא דיכוטומית. מי שדתי הוא שומר הלכה למלאה ואדוק וכו', וחילוני כביכול מנותק מהמורשת, אין לו חיי רוח, אין לו חיי תוכן, ואנחנו יודעים שזה לא נכון. יש קבוצה ענקית בעם היהודי, אולי הכי גדולה בעם היהודי, שזה מה שנהוג לקרוא עם הציבור הממלכתי.
כן.
היהדות שלנו היא יהדות ישראלית, מה הכוונה? אנחנו לא חיים על פי ההלכה. אנחנו לא מקבלים אותה כסמכות לחיינו, אבל אנחנו בהחלט מחוברים לעם, לארץ, לשפה העברית שנוגעת בכל עורק בנשמה שלנו.
ואולי גם לדת שלנו אנחנו מחוברים, לא?
סליחה?
אנחנו גם לדת שלנו מחוברים.
כן, המסורת שלנו היהודית בוודאי נובעת מהדת. זה לא אומר שאנחנו חיים חיים דתיים.
נכון.
זה אומר שאנחנו מחוברים לחיי הרוח והתוכן, לתקפי החיים, לסיפור היהודי שלנו. ולכן זה התפקיד בדיוק של בינה. בינה היא הבית של היהדות הישראלית, במובן הזה שאנחנו הארגון הגדול ביותר שנותן מענה של תוכן ורוח יהודיים, לא על ידי מיקור חוץ, לא על ידי זה שהבית ספר החילוני ממלכתי יזמין יהדות מבחוץ, אלא אין-האוס, יהדות כמו שאנחנו מכירים וכמו שהיא היהדות שלנו.
אתה אדם חילוני? מגדיר את עצמך? זה משמעותי ההגדרה הזאת?
כן, אני אדם חילוני, גדלתי בבית חילוני, בבית ספר חילוני, וכך גם ילדיי, ואני עדיין חילוני.
אבל זה לא רק לא שלה, זאת אומרת, זה גם שלנו.
כן, זאת אומרת, חילוני במובן הישראלי, ורוב החילונים בישראל מאוד מאוד מחוברים ליהדות.
כן, אין באמת חילוניות בישראל.
בעצם הגדרתנו ואיך שאנחנו חיים פה, אז אתה יודע, אין מה לעשות, מחרתיים ערב חג, ראש השנה, אין טיסות, אין... זאת אומרת, זה בעצם שאנחנו חיים פה, אנחנו יודעים את ה... שבאים כאן, הבני הדודים שלי מחול, אומר, it's amazing that the Jewish holidays, it's like everything, כאילו הכל מתנהל...
לפיהם.
לפיהם, שזה דבר די מדהים, אבל בוא תספר לנו באמת על ראש השנה.
לא, רק להתייחס לדבר האחרון, אני הרבה פעמים מנסה לתרגם את מה שאנחנו עושים לאנגלית. ואז אני מנסה להגיד, secular Judaism, או secular Jew. וזה לא עובד. חילוני בישראל זה לא סקולר. זה לא סקולר במובן של משהו שהוא רק חומר, הוא לא רוח. זה לא. החילוני בישראל הוא מאוד מאוד מחובר ליהדות ולמסורות.
אני מרגישה שחילוני בישראל, וזה הכל קשור כמובן לשואה, אני מרגישה שחילוני בישראל זה אדם שכועס על אלוהים, ודתי בישראל זה אדם שמקבל את קיומו. אבל הוא קיים אצל שניהם.
אני חושב שיש הרבה דתיים שכועסים על אלוהים, והרבה חילונים ש...
כן, שלא כועסים עליו. נכון.
אבל
בכל אופן... בראש השנה... כן, סליחה.
כן, בבקשה.
אני רק אומרת שבראש השנה הזה, יחסינו האישיים עם אלוהים יש אותו, אין אותו, לא יודעת, אבל היחסים הם יותר מורכבים השנה. זה ראש השנה אחר, זה חגים אחרים.
אולי היה לנו שואה, שואה אולי... שלם אחד, אבל שואה?
לא, זה לא שאני, קשה לי לקרוא לזה ככה, היה לנו 7 באוקטובר, אבל היה, בוא נאמר שאולי בעולמות הדתיים, החגים האלה נחגגים אותו דבר גם השנה, אבל בשבילנו זה יורצייט, זה יום זיכרון. בוא נדבר קצת על ראש השנה של השנה הזאת.
כן, אז תראו, אז בעצם כל חג, ובאמת חגי תשרי, אולי חוץ מסוכות, הם מאתגרים בעניין הזה. בכל חג יש מקור קדום שהוא שייך לקוסמוס. כולנו מרגישים אפילו פה בארץ החמה שלנו, שכבר נעים לשבת בערב בחוץ, וכבר פחות מזיעים שהולכים, ואנחנו מרגישים את הסתיו מגיע, אנחנו מרגישים את זה בטבע, אנחנו מרגישים את זה במזג כן. הזה. וזה הרבה יותר עתיק מהתרבות שלנו. ולכן באמת גם בהרבה מאוד עמים מסביבנו, חגגו דברים דומים בראש השנה. ואז מגיעה היהדות, והיא מוסיפה לזה. היא מוסיפה לזה
זה שזה עם שבנברא העולם, מה שנקרא.
כן, אז עוד רגע נדבר על חג בריאת העולם, זה טיפה יותר מאוחר, אבל בהתחלה במקרא, בויקרא ובדברים, כיום זיכרון, כיום תרועה, כיום כזה. אחר כך, המשנה תוסיף לזה את הנושא של ראש השנה, והיא תגיד, זה ראש השנה לירקות, לשמיטים וליובלות. כלומר, עוד פעם חקלאי, זה הזמן שבו אנחנו מתחילים לספור את שנת השמיטה, את שנת היובל, לטעת את הירקות, ולכן זה מין שנת מס כזה נקרא לזה. מהשנה הזאת אני סופר בעצם את כמה אני אצטרך לתת במס, או להתפתח את שנת השמיטה.
מתי היהדות תבין שהרגשות שלי הם החשובים? רגע, אז עכשיו אנחנו בירקות ובשמיטים.
והנה זה מגיע. קודם כל הרגשות שלך, אני בטוח שגם מחוברות
לשמיטים
שמגיע את השנת שמיטה וגם ליופי של הטבע והירקות, אבל היהדות לא תחכה לזה. ואז מתחיל באמת טיפה יותר מאוחר התייחסות לראש השנה, ופה זה באמת הופך להיות ראש השנה ממש, לא כמו קודם רק אחד מראשי שנה רבים, ומייחסים לזה את יום בריאת האדם. וזה דבר נורא יפה. זאת אומרת, בראש השנה, ופה אני באמת אתייחס לשאלה שלך, בראש השנה אנחנו חוגגים את האדם, את יום בריאת האדם, על כל היופי והמורכבות שלו, ואפילו יש מסורת שכל אחד בראש השנה חייב להגיד, בשבילי נברא העולם. עכשיו, לא ממקום של התנסות, של יחיד, שהוא רק בשבילו נברא העולם, אלא מההבנה שכל בני האדם נולדו שווים, מקורם באדם אחד, באדם הראשון, ובחווה, באישה הראשונה, ולכן כולנו, כולנו שווים, ערכנו שווה, זה לא אומר שאנחנו דומים, אנחנו מאוד שונים, אבל אנחנו שווים בערכנו, ולכן כל אחד יכול להסתכל על החבר שלו, על החברה שלו, להגיד בשבילי נברא העולם, בשביל איך נברא העולם, וזו מסורת מאוד יפה לראש השנה.
זו גם מסורת שאולי עומדת על ההבדל בין הדרך שבה אנחנו חוגגים את החג הזה, בעולמות דתיים שבהם האנחנו, זאת המילה הראשונה, ובעולמות החילוניים שהאני זו המילה הראשונה, לא מתוך התנסות, אלא מתוך תפיסת עולם אחרת, ולהגיד, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, יש בזה משהו משני הצדדים, גם אני וגם... זאת אומרת, המשפט הזה אומר גם אני הכי חשובה בעולם, והוא גם אומר, מה אני? אני רק חלק פצפון מאיזה אנחנו...
מהעולם גדול ושלם.
כן.
כן, זה נורא יפה. המדרש ממשיל את זה למטבעות. כשסובעים מטבע, נגיד מטבע של 5 שקלים, אז הוא ממש זה, הוא זה אחד לשני, שום הבדל בין המטבעות, וגם הערך זה, הם כולם שווים 5 שקלים. בני האדם... הם שונים מאוד, הם לא נראים, אף אחד לא דומה לחברו או לחברתו, אבל הערך הוא שווה. וזו סיבה מאוד מאוד יפה לחגוג. ואני אומר משהו על ראש השנה באמת מיוחד, כן. שאנחנו נכנסים אף כרגע. א', אנחנו כולנו עם הפנים בצפון ועם הלב בעזה, ואומנם מדברים על ראש השנה כסיום והתחדשות, אבל נראה שדבר לא נגמר. ובטח שלא נרגיש שלמים, ושולחן ראש השנה שלנו לא ירגיש שלם. עד שהחטופים והחטופות שלנו יחזרו הביתה. אז קודם כל הלב עם החיילים והחיילות ותושבי הצפון ועם החטופים בעזה. אבל בכל זאת אפשר להגיד משהו בשנה הזאת. אני חושב שאחד הדברים, ואולי לא דיברנו על זה עד עכשיו, ראש השנה התפתח כיום הדין. כן, כמו שנאמר.
זאת אומרת, כן. אנחנו נשפטים בראש השנה, אבל את הגזר דין מקבלים ביום כיפור.
כן.
אפילו בזה, אפילו ביהדות מערכת המשפט מתעכבת. לא יאמן.
10 ימי תשובה.
צריך רפורמה.
לא, לוואי, 10 ימים.
מה זה 10 ימים? למה אי אפשר באותו רגע? הרי יש כבר את הדין. מה אתה מחכה עכשיו 10 ימים?
אז תראי, אז יש לי תשובה לזה. והיא קשורה דווקא מאוד לראש השנה המיוחד שלנו. תראו, להיות צדיק גמור, אני לא מכיר אף אחד כזה, אבל נניח ויש זה קל. בסדר, הוא מגיע, כן. ראש השנה, הוא צדיק, הוא מסודר. להיות רשע גם הוא, אני גם לא חושב שאני מכיר הרבה כאלה, אולי קצת יותר, זה גם קל. אתה מגיע לראש השנה, אתה כבר עבוד, אבל הימים האלה לא יעזרו, לא יעזרו לך. אבל להיות מה שכולנו, אנשים בסך הכל טובים, שמבקשים טוב, אבל עושים גם טעויות, ולפעמים נופלים, זה כבר מעניין. ואני חושב שפה 10 ימים האלה הם נורא משמעותיים. זאת אומרת, כי רובנו לא רשעים ולא צדיקים. Mm-hmm. רובנו בני אדם.
כן.
ולכן המקום לבוא בראש השנה ולחשוב על כל מה שעשית בשנה הקודמת. לפני שאתה שמח ומאחל איחולים לשנה החדשה, לחשוב גם על הדברים הפחות טובים שעשית. איפה טעית? לקחת אחריות על המקומות שטעית. Mm-hmm. לא מכיוון שאתה אדם רע, אלא מכיוון שטעית. ולהבין שהדברים קשורים אחד בשני, כי על מנת להגיד שהשנה הבאה תהיה יותר טובה, ויותר נכונה, ויותר ראויה, זה לא עובד מעצמו. זה עובד מזה שתתקן את הלא טוב שעשית בעבר. ואם תלמד מהטעויות שלך, תכיר בהם.
קשה.
דבר ראשון, תכיר בהם, ואז גם תלמד לתקן אותם, אז באמת, מובן מאליו שהשנה הבאה תהיה יותר טובה, ואני חושב שהתהליך של 10 הימים הזה, האלה, מזמן את זה. המקום הזה של התיקון.
זה הולכים להיות 10 ימים קשים. לא פשוטים, אה? השנה. כאילו, אנחנו צריכים להסתכל על דבר שקרה עכשיו, אבל בסדר, אולי זה הדרך להחלמה עוברת גם מזה. איפה אפשר למצוא תכנים שלכם, או שאני מניחה שאתם עושים גם כל מיני סוגים של מפגשים?
כן, אז קודם כל אנחנו מזמינים את כולם להיכנס לאתר האינטרנט של בינה. פשוט לכתוב בגוגל בינה, הבית של היהדות הישראלית, זה יעלה. יש לנו ערוצי פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, למצוא אותנו זאת לא בעיה. וכל אחד מהערוצים האלה, בעיקר באתר, אפשר להוריד המון תוכן שהוא גם לשימוש עצמי, שכל משפחה ומשפחה, אגב, גם מאפיין מאוד משמעותי של החג של היהדות הישראלית. החג של היהדות הישראלית הוא קורה בבית ספר, הוא קורה בקהילה, והוא קורה בעיקר במשפחה, ולכן זה חג מאוד מאוד קהילתי מאליו, להוריד את התכנים האלה ולהשתמש בהם. חוץ מזה, יש לנו המון המון אירועים, אז גם את זה אפשר למצוא בערוצים השונים שלנו, אירועים שונים, באמת בכל רחבי הארץ.
אני כבר עוקבת אחריכם באינסטגרם, תוך כדי השיחה הזאת.
מעולה, אז אני מאוד מאוד שמח. וגם השנה, פרויקט נפלא שהתחלנו בעוטף עזה, בנגב המערבי, עם 10 מושבים מדהימים במועצה אזורית אשכול, שאנחנו יחד איתם בונים את ראש השנה שלהם, ואת הטקסים, כפי שאמרת, שיהיו מאוד מאוד לא פשוטים.
לא, זה מדהים ש... אתה יודע, זה לא מדהים הנסיבות כמובן, אבל שיש איזו הזדמנות להסתכל מחדש גם על החגים שלנו. השנה הזאת הביאה אותנו להסתכל מחדש על הכל, וזה שגם אתם עוסקים בניסוח מחדש של הדבר הזה, ואיך זה קשור לחיים שלנו,
לא,
זה משמעותי מאוד.
לא, גם אני אומרת,
שהשאלה
היא איך באמת נחגוג את החגים השנה, זה משהו שמעסיק אותנו בעיקר, אתה יודע, יש לנו, אנחנו צמים על דברים שקרו לפני 2000 שנה, אז איך, ועל אנשים שאנחנו לא מכירים ולא הכרנו אותם, ודברים שקרו לפני כל כך הרבה, אלפי שנים, והשאלה היא האם אפשר ואיך צריך לציין משהו שקרה נוראי, לפני שנה, האם החג משתנה או מוסיפים משהו לחג, האם בעתיד, אתה יודע, יש צום ביום הזה, אני לא בקיאה בהלכות לגמרי, אבל אני אומרת, זה באמת איזשהו טראומה שקשורה באופן אינרנטי לחגים, ולכן השאלה הזאת היא מרחפת, אפשר לחגוג עכשיו את שמחת תורה, כאילו שבעה באוקטובר לא קרה בשמחת תורה, אתה מבין מה אני מתכוונת?
בוודאי, תראו, דיברנו קודם על יהדות חילונית, אני אוהב לקרוא לזה יהדות חלונית. זאת אומרת, היהדות שלנו היא יהדות שהחלון בה פתוח. עכשיו, שהחלון פתוח קורים שני דברים נפלאים. אחד, כל מה שקורה בחוץ נכנס פנימה. אתה לא יכול לסגור את הדלת, את החלון, כן, אי אפשר לסגור את המציאות מאחורי הדלת. היא נכנסת דרך הפתחים ממילא, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, אתה חייב שהחלון יהיה פתוח ולתת לכל הכאב, לכל החרדה, לכל הדברים האלה שעברנו, לנשב פנימה לתוך החג שלך. אבל קורה גם דבר הפוך, מתוך החג שלך, מתוך המסורת העתיקה שאתה עצוק בה, מנשבים גם דברים החוצה. ואז יש פה איזה מין השפעה דדית כזאת, יכול להגיד לכם שהשנה שבאמת ניגשנו לאיך עושים טקסי שבעה באוקטובר, גם בקהילות בעוטף עזה וגם בכלל בהרבה מאוד מקומות בארץ, ואגב mm-hmm. גם בעולם, תכף אני אומר איזה מילה, אז קודם כל אמרנו, רגע, בואו נפתח. איך חזל הסתכלו על חורבן הבית? איך הסתכלו על חורבן בית ראשון לפני זה? ודברים אחרים שקרו בהיסטוריה שלנו, בואו נראה איך הם הסתכלו על זה, ונפתח חלון, ונפגיש את זה עם כל מיני דברים שקרו יותר לאחרונה, ועם עשורות אחרות, ומתוך זה מתפתח חג, זה תמיד אגב היה ככה, לא אנחנו המצאנו את זה, אבל אחרי שאולי יותר ויותר כאלה שרוצים לסגור את החלון, ואנחנו אומרים להפך, צריך לפתוח חלון, כי ככה הרוח נכנסת. ואני רוצה להגיד פה עוד משהו על הבתי בינה בעולם, כי אני חושב שזה דבר נורא משמעותי וחשוב. יש המון המון מטיילים ומטיילות, במזרח הרחוק ובדרום אמריקה. וזה מדהים עד כמה הציבור הזה, שהוא בגדול ציבור חילוני, 92% מהמטיילים במזרח מגיעים מהציבור החילוני, בוגרים בבית הספר הממלכתיים. כשמגיע ראש השנה, כשמגיע יום כיפור, כשמגיע יום העצמאות או יום הזיכרון, הם מחפשים מקום לחגוג בו את החג שלהם.
נכון.
הם מחפשים בית שיתאים להם, שיהיה בצלמם ובתמותם.
כאילו, אתה אומר, בינה נותנת את זה לבית חב"ד.
לבית חב"ד יש את המקום שלו, ויש הרבה אנשים שמוצאים בבית חב"ד בית ומקום, וזה מצוין, אני בעד ריבוי וריבוי אפשרויות, אבל יש הרבה שלו, והם מחפשים מקום שיותר דומה ליהדות שלהם, שיהדות כמו שלנו, כמו שאנחנו עושים פה ביהדות הישראלית.
יהדות עם בנות.
בדיוק.
שוויונית, כן, יהדות שהגענו
באישה. לא, אתה אומר גם אלה פרשו את זה ככה, ואלה פרשו את זה ככה, ואני אומרת, כן, נכון, אבל את פשוט, לא יודעת, תבין ש... כשאני שומעת אלה פרשו ואלה פרשו, וזה כל התקופות האלה חסרי הבנות, אני מיד נהיה תלמידה. וזה מרחיק אותי מהדבר עצמו, כאילו.
אני מבין, מבין מאוד. חלק מה שאנחנו עושים זה נפגש. זאת אומרת, כי היהדות היא לא מגיעה מלמעלה או מבחוץ, היא מגיעה מתוך החבורה. והחבורות אצלנו הם כמובן בנים, בנות, מגוונות ושוויוניות.
יאללה, אמרת חבורה, קנית אותי. אני רוצה, אני רק מחפשת חבורות.
ברוכה הבאה לחבורה, והנה גם פתחנו פה חבורה.
חד משמעית, ניר. ניר, קודם כל, תודה רבה. נעים מאוד לשוחח איתך, ניר ברוידא, מנכ"ל בינה, הבית היהודי של יהדות הישראלית. תודה רבה לך.
שנה טובה, ניר.
תודה רבה ושנה טובה לך.
אמן, אמן, אמן.
תוכנית הבוקר. קודם כל, נהלי תגר.
אנחנו נדבר על זה שאתם גנבתם את אור לברי. מומחה לתרבות הפופ הוא מסקר החדשות.
אנחנו עוד לא גנבנו אותו, לא דיברנו איתו מעולם. זה את מביאה אותו
להתארח. נכון, נכון. אני הבאת אותו להתארח פה, כי הוא מתארח בדרך כלל אצלנו בתוכנית בצהריים. הוא באמת יסקר לנו את כל מה שקורה. תשמעי, מה שיוצא מהוליווד בענייני המסיבות הלבנות והאונס לכאורה והתלונות על פאף דדי.
אני באמת כאילו לא יודעת למה, זה כאילו הייתי בכזה מאבק פנימי על איזה ידיעות ללחוץ.
נכון.
מה הקליק בייט שלי?
לא מול בייט, קליק בייט.
הקליק בייט שלי, אז הייתי פחות בהוליווד, ובגלל זה אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאור לברי, מומחה לתרבות הפופ, הוא מסקר חדשות מהוליווד, מה העניינים?
אור.
בוקר טוב, נלי ו...
גלית, חוגי כמובן. כן, 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 כי
גמור.
הוא לא רגיל, לא רגיל בצהריים, זה...
בסדר, אנחנו נתרגל לאט לאט.
יו, אור, מה?
אני רוצה מהשעת אפס של הדבר, כאילו מתחילת תחילת הסיפור.
הפרק הראשון.
מה הסיפור עם פאף דדי? מה קרה?
אוקיי, אז הכל התחיל אי שם במרץ, כשהמשטרה פשטה על הבית של PDD, ככה בהפתעה, והם פשוט כזה התחילו לחפש ראיות לדברים, עשו קרנים, עשו דברים.
אוקיי, זאת אומרת, הייתה תלונה.
כאילו, הם עשו את הפשיטה בפועל, אבל לפי דעתי נעשו שם ראיות עוד הרבה לפני, ואז התחילו להוציא על מה, סביב מה האישומים. והאישומים התחילו להיות סביב סחר בקטינים, סחר במין וכלי נשק.
וואו!
אישומים של... דברים מטורפים, וסימום, ואונס, ו...
סיפורים מהזוועות הגדולות ביותר.
חד משמעית, האישומים באמת הכי חמורים בארצות הברית, וככה מה שנקרא, הם עשו את עבודתם, הם חקרו, עברו על כל הממצאים שהם עשו, ולפני שבוע וחצי, כל הסיפור התפוצץ, כש-PDD הגיע לניו יורק, והם עצרו אותו שם, הוא ציפה שיהיו איתו לחילופי דברים, חקירות, אבל הוא לא ציפה שממש יעצרו אותו ולא ייתנו לו שום אופציה לערבות. וכרגע הוא נמצא בכלא כבר משהו כמו שבוע וקצת.
אוקיי, ומה הרכילויות?
הוא כאילו אפילו לא יכול להשתחרר בערבות?
כן, הוא כרגע לא יכול להשתחרר בערבות, והוא הציע 50 מיליון דולר על הסיפור הזה. כרגע הוא גם מרכיב צוות משפטי חדש כדי שיעזור לו לנסות להשתחרר בערבות איכשהו, וכל הסיפור באמת יצא כרגע משליטה לחלוטין.
רגע,
מהרגע כן. שהוא
יש
נעצר.
איזה רכילויות בדברים, יש עדויות, יש בנות שיוצאות ומספרות סיפורים, זאת אומרת, יש איזה אחיזה בסיפור עצמו?
קודם כל יש אחיזות במלא סיפורים, יש גם המון תיעודים, סתם לדוגמה קאסי, אחת המתלוננות שלו, יש סרטון שהוא ממש מכה אותה וגורר אותה בלובי של מלון, ורואים את זה ליד ממש כזה מעלית.
אני כל כך לא בעניינים, הייתי באלימות אחרת. תגיד רגע, מה היא הייתה בשבילו?
זה כמו כזה ג'פרי אפשטיין כזה? אנחנו נתקלים בסיפור ג'פרי אפשטיין כזה?
זה לגמרי סיפור ג'פרי אפשטיין, אר קלי, החדש, מה שנקרא. כשלתוך כל הסיפור הזה נכנס גם ג'יי זי, עם המון קונספירציות והמון בלגן, ויש גם המון עדויות שהוא גם אולי שותף והולך ליפול, והאינטרנט בסחרור, כל מי שהיה אי פעם במגע כנראה עם פי דידי, חטף איזה קונספירציה כלשהי. מה כבר לא נאמר, שכמובן הכל לכאורה וקונספירציות, אבל שהם העלימו את עליה, הזמרת משנות האלפיים.
מה, היא לא נהרגה בתאונת מטוס או משהו כזה?
אז הם אמרו שהוא סידר את התאונת מטוס בגלל שעמדה לה על שין עליו.
בול. וכדי לפנות מקום, מה שנקרא לביונס, והיה את ליסה לופז שידעה מה קרה לה, והיא מתה בדיוק ב-25 לחודש כמוה, אז גם היא כנראה חוסלה, או מייקל ג'קסון שרצה להפיל להם את הרשת הזו, וגם הוא כנראה חוסלה.
אבל מייקל ג'קסון הוא עשה בעצמו גם.
כן, מייקל ג'קסון הוא הורים ואטומים של הניצול והסחר בקטינים, לא?
לא סחר.
לא סחר, ניצול.
רגע, אוקיי, בסדר.
כן, אז יש המון קונספירציות. כאילו, כרגע מה שהאמת, זה רק מה ש-PDD כאילו הואשם בו. זה הדברים שהם האמת.
איך הסיפור הזה נפתח? מי המתלוננת האמיצה הראשונה? איפה החלוצה? מי זאת?
אז כמובן שכאילו לא היה איזה, המתלוננת הראשונה הייתה בזמנו קאסי שיצאה איתו, והיא גם ממש ככה הגיעה איתו אפילו לאיזה הסדר משפטי אחרי שהוא גרר אותה המון זמן במה שנקרא בבתי משפט.
המילה גרר אותה היא קצת טריגרית בהקשר שלה, אבל כן.
כן, והוא פיזית גרר אותה. וכשהתפוצץ כל סיפור המעלית, זה קרה באזור אפריל, אחרי שהוא כבר נעצר, אז כנראה המשטרה התחילה לאסוף, את יודעת, עדויות, עברה על כוננים, עברה על דברים, עברה על דברים שהוא גם ניסה להעלים, כי גם את הסרטון הזה הרי יש ממש דיבור שהוא מנסה להעלים. כאילו, הכל שם מסועף וסבוך למה אנחנו נתקלים פה בפרשת...
רגע, בין שיש שאלה עכשיו, אתמול חזר לי, אתמול חזר לי פתאום סרטון של ליידי גאגה מדברת, שעד היום היא לא מסוגלת להגיד את השם שלה, המפיק המוזיקלי שאנס אותה, שהם איימו שהם ישרפו לו את המוזיקה, בגלל שהיא לא משתפת פעולה איתם, האם? יש שם רמז?
יש קונספירציה, הרשת בטוחה, כמו שאומרים.
כן, הרשת כבר הכריעה.
הרשת הכריעה המון דברים, כן. אבל הרשת בטוחה שזה כנראה ארקל, לא ארקל, יהיה פי דידי, כי בזמנו היא הייתה חתומה בדף ג'ם, שזה היה של ג'יי זי, הבסטי שלו, וכולם בטוחים שזה הסיפור שם, של אותה קנוניה שקורית כרגע. אז כן, יש המון קונספירציות, כולל גם בין... כולל גם על ריאנה ולכאורה על ניצול שהיא עברה ו...
לא, אתה יודע, פתאום התחילו לעלות לי ברגע שהתחלתי לחפור.
ריאנה נוצלה, זה לא צריך להיות גשש בלש בשביל זה. אני רואה שהיו גם עוד כל מיני כותרות משונות, 1,000 בקבוקים של שמן תינוקות.
מה הוא עושה עם 1,000 בקבוקים של שמן תינוקות?
מה הוא עושה עם 1,000 בקבוקים של שמן
תינוקות?
בוא נאמר ככה, אף תינוק מעולם לא נמשך בשמן תינוקות.
כן.
זה סתם קוראים לזה שמן תינוקות.
אוקיי. אני גם חשב, זה כאילו של ג'ונסון אנד ג'ונסון, של חברה של...
כן, אבל זה כאילו, אומרים שזה כזה מסרטן, וזה לא משנה, אף אמא לא שם.
לא מסרטן, למה אתה צריך, תחשוב על זה שנייה, למה אתה צריך את התינוק שלך משומן? מה, אתה מכניס אותו לתנור עם תפוחי אדמה? מה המטרה? למה צריך לשמן את הילד? הוא מגיע משומן בעצמו. אבל לא יודעת, בכל מקרה, בוא נאמר שהשימוש של זה בתינוקות נראה לי הוא ממש אחוז קטן מאוד ממחירות המוצר.
כן, כן, גם לא 1,000, גם לא 1,000...
העורך דין שלו הצדיק את כל הסיפור הזה.
כן, הוא אמר שהוא קונה בקוסקו ושהוא קונה קרוב, בסדר, אבל איזה בן אדם מבוגר?
בקוסקו בכלל הוציאו הכחשה לכל הסיפור הזה, והם אומרים שאין להם בכלל ברשת שמן תינוקות, בכל אחת מהחנויות ברשת שלהם, וזה...
מצחיק מאוד.
זה
מצחיק, אבל זה גם לא מצחיק, זה סיפור שנשמע...
זה נשמע לי ג'פרי אפשטיין 2, רק של תעשיית במקום הוליווד, תעשיית המוזיקה.
אר קלי הוא לא פחות... אכזרי מג'פרי אפשטיין.
אין ספק, אבל ג'פרי אפשטיין היה, את יודעת, הרבה יותר חזק אולי.
לא בטוחה. כן, אוקיי.
תראי, גם הם מאוד חזקים, באמת שולחים... הסיפור פה הוא סיפור שהוא ידוע ומוכר, והוא הולך כבר שנים, ויש לו אין ספור קונסטלציות. ילדה קטנה עם חלום שחולמת על התהילה, וגבר מבוגר שיכול
להציע לה את זה.
כן, קטינות, או יש כאילו המון סיפורים בנושא הזה, גם סביב הפרשייה הזו. ובסוף זה נגמר בניצול כלשהו, בהטרדה או באונס.
תראי, אתה חושב שהוא יוצא, אתה חושב שהוא יצא מזה?
לדעתי, תראי, הוא היה מספיק טיפש בשביל לתעד את כל מה שהוא עשה, והמשטרה, לפי מה שאומרים, דיווחים שיצאו, אספה כוננים עם מצלמות מהבית שלו, ואספה ממש כוננים. היה לו חדר שלם עם אלפי כוננים, והם אספו את הכל, לפי מה שדובר. אז אם הוא היה מספיק טיפש כדי לתעד את עצמו, יש איזה קטע, אגב, פסיכופטים, תמיד לתעד את עצמם במעשה.
זה לא קטע, זה אנשים שרוצים שימצאו אותם קצת. כי הם, יש להם טראומה. טוב, ניכנס לזה בהזדמנות.
זה בדיוק תהליכה לחבל הדף הזה, אבל אם הוא היה מספיק טיפש כדי לתעד את עצמו, והם אספו את הכוננים כמו שהם אומרים, אז כן, הוא לא יצא מזה לדעתי, ולפי דעתי גם הם לא סתם עצרו אותו רק במרץ, אחרי שכבר שנים יש שמועות שכל הדבר הזה ממש מבעבע וקורה, וכל הוליווד ידע על הסיפורים של פי דידי, ועל המסיבות, ועל מה שקורה שם, סתם דוגמה, אסון קוצ'ר קרא גם על המוקד, שהוא אומר, אני לא יכול לספר לך מה קרה שם, ואז הוא אומר לו, אין לך איזה סיפור, אז הוא נזכר, ואז הוא אומר, אוי, גם את זה אני האמת לא יכול לספר. אתה מבין שקורים שם דברים שהם לא חוקיים, או...
טוב, יש הבדל בין לא חוקי ובין סיפור... לא חוקי אנשים מסוסמים, ובין
לא
סיפורי הניצול
המטורפים
האלה באלימות, ואני שמחה שזה יוצא ככה. אז העולם נהפך להיות מקום טוב יותר. אם יש עוד ועוד מתלוננות, והן לא קשורות אחת לשנייה, ונלי ואני כמובן מאג'נדת המאמינות לך, אז הסיפור הזה נהיה, הופך את העולם למקום טוב יותר, כשאדם כל כך כל כך חזק, כמו פאף דדי, גם הוא, כמו כולם, יש דברים שלא עושים בהם, והוא נחשף.
כן, אף אחד הוא לא מוגן באמת. אור לברי, מומחה לתרבות הפופ ומסקר חדשות מהוליווד, אני בטוחה שאנחנו גם נדבר ב-12.
בוא נדבר עוד, עזוב אותך לדבר עם נלי ולירון, מה הם?
אנחנו מצאנו אותו, אנחנו גילינו אור לברי. תודה, 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 תודה רבה רבה.
שנה טובה, אור. תודה
לכם, אל כיף
לדבר
איתכם
הבוקר, שנה טובה.
ביי, להתראה. אמן.
תוכנית הבוקר שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה מגוון מוצרי אלקטרוניקה וחשמל במחירים ללא מע"מ שומרים באתר, אוספים וטסים
אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי טסים לחול בקרוב שקם אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3 ומציעה מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ סלולר, מחשבים שווה אבק מוצרים לבית ולמטבח, ובנוסף בשקם אלקטריק דיוטי פרי, תוכלו למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 ללא מע"מ שנמכרים בחלק בפארט של 50% מהמחיר באילת.
נכון, שהוא מראש.
נכון, אנחנו ביקשנו מכם בתחילת השעה לשלוח לנו הודעות קוליות, ולשתף במכשירי החשמל שאתם פשוט לא מוכנים להיפטר בהם, לא משנה מה. אז יש לנו הודעה של צביקה.
בוקר טוב.
בוקר אור, צביק.
חיים.
תענוג לשמוע אתכם.
אתם יודעים שהוא לא שומע אותנו, כן?
טוב, מכשיר המיותר.
מיותר, חשבתי.
הבעייתי, אבל אי אפשר לוותר עליו בגלל הילדים, שלפעם בשנה, בימי הולדת, הם רוצים מזריקת שוקולד לפונדוק.
אני בעלם שקנית.
זה המכשיר הזה. שזה פשוט סיוט.
למה קנית?
אסור, אסור, אסור.
להתקין אותו, את כל הקומות של המזרקה, שזה אף פעם לא יוצא כמו שצריך.
ברור.
דבר שני, בסוף, אחרי 10 דקות של שימוש, שזה היה,
70 שנה ניקיון. בטח.
פשוט...
צריך לשלוח למוסך.
לדעתי גם, אתה צריך כזה לשים את זה בקופסה ולשלוח את זה.
כל המכשיר כולו מוצץ בשוקולד, שזה פשוט סיוט לנקות. אבל מה לא עושים בשביל הילדים?
מה לא עושים? מה לא עושים בשביל הילדים?
לא, צביקה, יש דברים שלא עושים בשביל הילדים, ואחד מהם הוא לקנות מזרקת שוקולד.
אז קודם אני אגיד, צביקה, שאתה זוכר ממברשת לעיצוב השיער, ארסטיילר, 5,000 של פיליפס עם פיזור, עם פיזור חום אחיד, 3 עוצמות חום שונות, מגיע עם 5 אביזרים לעיצוב השיער, אם אתה אוהב סלסול. או שם ההחלקה. ועוד לפני הנסיעה לשדה התעופה, ניתן לשמור מוצרים של עד $200 באתר של שקם אלקטריק דיוטי פרי ללא כל התחייבות. את ההזמנה מציגים בקופת הטרמינל 1 או טרמינל 3, ואוספים מחזור בעמדת שמירת הקניות. חפשו בגוגל שם קם אלקטריק דיוטי פרי. הכיף, הכיף עם הדיוטי פרי.
היה מאוד כיף עם הדיוטי פרי, ויהיה לך גם כיף בדיוטי פרי כשתהיי בו.
נכון, עכשיו פיזי, עם כל הזה אני לא יודעת מה, אני כמובן אומרת לי, באמת הכל יקרה, אני אמורה לטוס שבוע הבא, והכל כזה מרגיש הבויקאט על ישראל, ומלא ישראלים תקועים בחול, ומלא ישראלים לא מצליחים לחזור לארץ, וכל ראש השנה בעצם החברות היחידות שטסות, שזה ישראל ואלעל כמובן, כאילו הם לא טסות בשבת. למרות שישראל קרן אמורה לטוס בשבת, לא?
מי?
ישראל.
למה?
כי יש טיסות בשבת, לא של אלעל, אבל...
נכון, אני לא יודעת, אין לי מושג מי טס באיזה יום, אני לא טסה בשום יום. שני דברים נשארתי איתם מהשבוע, והייתי שמחה שיהיה להם פתרון, ונלי, את הכי חכמה בכל העולם.
מה? רק השראה, 14.
למה אחמדינג'אד אמר את הדבר הזה ב-CNN? למה? הוא כועס? קודם כל, ראית איך הוא נראה?
נראה טוב.
לא חושבת, הזדקן נורא.
כאילו...
מאז הפנסיה... מה השם הפרטי שלו בלי לגגל? מה השם הפרטי שלו בלי לגגל?
אני אגיד לך, חים, אני אגיד לך.
בואי נחשוב, לא לגגל לנו.
לא לגלגל, לא.
תצעקו לנו אבל מהאוטו, זה כן עובד טלפתיה.
אחמדינג'אד.
אחמדינג'אד.
חייני, חייני.
חיימי.
חיימי, חייני.
חיימי אחמדינג'אד, איך קוראים לו?
מחמוד אחמדינג'אד.
אוי, נו באמת, זה כל כך קלישי.
שזה מחמוד?
לא, נו, אל תעשי מחמוד, תביאי משהו, איך קוראים לו? יש לי כזה מם, אבל אני כן מרגישה מם.
אני כן חושבת שקוראים לו מחמוד אחמדינג'אד.
אוי, אז הורים ממש ממש צרי אופקים, לא
יודעים. איך קוראים לו?
מחמוד? כל הכבוד! כל הכבוד. זה רק אני מרוב גזענות אמרתי לה, זה לא מחמוד. זה לא הדבר
ראשון. חברים, אבל אני שיש לי זיכרון פסיכוטי, אומרת שזה כן מחמוד אחמדינג'אד.
יאללה, מחמוד אחמדינג'אד.
זה גם שם כזה שאמרו, יאו, מה הוא יהיה? בטח יהיה כזה עוד די-ג'יי, כזה מחמוד אחמדינג'אד. כזה מסוג כזה נחש.
האמת היא?
האמת היא נקרא לו מחמוד?
אני ממש הולכת למסיבה של מחמוד אחמדינג'אד. חד משהו, הרגע. לא זה, רק מישהו עם השם הזה, זה נשמע בן אדם שמבין משהו בקצב. קיצר, למה הוא התראיין? למה הוא אמר את זה על המוסד? למה הוא נתן את המתנה הזאת לישראל? זה לא הגיוני.
אז תכתבי איזה סדרה.
לא, יש לי פתרון יותר טוב. נניח לצפות ברעיון.
יאללה, בוא נצפה ברעיון ב-CNN.
כי בינתיים אני רק מקבלת כל מיני, ותראו, והוא אמר עלינו, וזה לא נשמע לי, ואני, מהיכרותי הקלה עם אחמדינג'אד, הוא לא אוהב להרים לישראל בשום מצב, אוקיי?
הוא תראי, הוא כן היה נשיא מזמן, זאת אומרת, כבר התחלפו שלושה נשיאים מאז שהוא היה.
2013?
כן, זה היה 10 שנים, זה הרבה זמן.
בסדר, אז מה, אז הוא לא מתקשרים אליו להרמות כוסית והוא רוצה להחזיר להם? בוא נבין מה הסיפור.
לא, אני חושבת שזה כמו כזה...
הוא גם לא נראה, הוא נראה טוב.
אולי זה גם מתבגר לא טוב, את יודעת, לסקנים יש ימים רעים.
איך אדם איראני, כה מסור למדינה שלו, אומר כזה דבר בריאיון? זה נשמע ממה שאנחנו יודעים על איראן, שאם אדם יגיד כזה דבר, אין לו מה לחזור. הוא כתב פסוקי השטן, ספר ורבע, מחפשים אותו 7,000 שנה. זה לא, הם לא, זה לא מדינה של סובלנות.
אבל אולי הוא מרגיש יותר מוגן, בגלל שבכל זאת הנשיא לשעבר.
לא יודעת, אני רוצה תשובה לזה עד סוף ראש השנה, ועוד פעם לעסוק במה שאמר איימן ספדי, שר החוץ הירדני, על יוזמת שלום, על רעיונות של שלום, על תוכנית שלום, אני רוצה לשמוע מה התוכנית שלו. אז אני אגב גם רואה ברשתות שהדבר הזה עולה, או שהוא מעלה את זה, וכותבים לו ישראלים, כותבים לו, אז איפה היית ב-7 באוקטובר? אז איפה היית כשרצחו פה? לא, אני לא יודעת, אני יודעת איפה הוא היה. בירדן. אני רוצה לשמוע מה יש לו מעכשיו לעשות. לא מעניין אותי העבר במובן הזה. ואם יש למישהו, בטח מישהו מהאזור שגר באזור, יש לו תוכנית שלום, אני תמיד, תמיד, תמיד מוכנה ורוצה לשמוע, ואני מקווה שהתקשורת הישראלית תספר על זה עוד ועוד ועוד. בוא נשמע רעיונות של שלום. זה דבר שאנחנו לא שומעים בכלל, בכלל.
לא, זה דבר שאנחנו לא שומעים
כן
בכלל.
אני כן יודעת מה התוכנית הקרקעית, אישרו לי את התוכנית הקרקעית, יש תוכנית קרקעית.
אבל היא מוגבלת, היא לימצד.
לא, אבל הבנו היום דבר חדש, שהמילה מוגבלת בעברית, מה שזה אומר, הפירוש שלה זה... אמריקאים ראינו. בסדר, אוקיי, בקטנה.
האמריקאים.
המילה מוגבלת, זה אומר, זה מילה באנגלית. זה מה שזה אומר. אז אני מבינה, כי יש לי ולצהל, וגם לך ולצהל, וגם לך ולראש הממשלה, יש לנו שפה סודית.
כן.
שהם אומרים לי משהו, ואני מבינה מה הם התכוונו. כי הם לא התכוונו בדיוק.
הם אמרו מוגבלת, וזה אומר...
מה שזה אומר, זה אומר...
האמריקאים שירגו.
וזה אומר לנו, הישראלים גם, האמריקאים מסתכלים עלינו, אז אנחנו לא עושים איך שאנחנו רוצים באמת.
נכון.
כי העין פתוחה. תכף הרי לה, תחלק פה שקלים.
וואו, כיף,
לא
כיף.
לא לך ולי.
לא, לא.
וגם עם גורי, כי בכסף אנחנו
אתם נשארים. לא מתחלקים, אתם צודקים, אתם צודקים אני בזה. מנצלת. אני בנעשור, את חברים וכסף לא הולך ביחד.
ועכשיו הרי לה, מחלקת את השקלים מבית מפעל הפיס היום.
הלו.
בוקר טוב.
בוקר אור.
מדברת הראלה ממפעל הפיס.
מה
שלומך? כן.
יו, אני בשוק.
אז הפרעתי לך כדי לספר לך שזכית ב-125,000 שקלים.
לא, זה רציני?
מאוד.
אה,
מה?
כן, זה מגיע.
אני בשוק. אני בשוק. מה זה? זה כאילו המנוי שלי זכה?
נכון, כרטיס המנוי זכה בהגרלה.
אני ואין לי מסורבין, לא? יואיר, אני ואני דואגת מה אני עושה לך נושא קניות לחג.
די, באמת?
125,000?
נכון.
וואו, אני בהלם.
מה, לא אמנת שתזכי? לא חשבת שתזכי?
אני אגיד לך למה, כי אני מהאנשים שמאמינים שאת משיגה בעבודה קשה. כל מה שצריכה בחיים. אני עובד מאוד קשה. יו, איך ריגשת אותי.
גם את מרגשת.
כאילו, אני בשוק, אני בהלם. כאילו, אני בהלם, אני לא מאמינה. יום, קודם כל, מה שתודה לך, כאילו.
תודה לי, תודה לך. את נהנית לפחות מהטבות?
בטח.
יופי.
אני מזמינה משם כל הזמן, גם לפיצה, וגם לאוכל, וגם את הכרטיס הניתן שאני משתמשת בו.
מדהים, כל הכבוד.
כל הזמן. אני יכולה להגיד לך, במיוחד, הכרטיס הניתן זה דבר מבורך.
מדהים.
כאילו, ממש. בעיקר איתו אני משתמשת.
יופי, שתהיה לך שנה טובה, ושתקבלי, שנמשיך לקבל רק בשורות טובות, אמן.
ושיהיה שנה טובה,
אמן, חג שמח לכולנו. ביי.
ביי,
להתראות. עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה, ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
התוכנית הזאת הסתיימה, וגם השנה הזאת הסתיימה, כמעט אנחנו ניפגש בשנה הבאה, שנה טובה.